כן, אנחנו בפרק שישי בסימן חבב. בהערה האחרונה של רבה, שהוא מאיר הערת סיוג לגבי הקביעות של רבי אבאו, או מה שלמדנו במתניתה, מה עם שלושת ה... תודה רבה. מה עם שלושת הגורמים, מה עם שלושת הדברים המביאים את האדם לידי עניות? והגורם האחרון שהזכיר רבי אבאו, זה היה שאשתו מקללתו בפניו. אז שאשתו מקללתו בפניו, אז זה גורם לעניות. אמנם העיר רבה, ושאשתו מקללתו בפניו, לא בכל מקרה שאשתו מקללתו בפניו זה גורם לעניות, אלא רק במקום שהיא מקללתו על עסקי תכשיטיה. רש"י אומר על עסקי תכשיטיה שאינו רוצה לקנות לה. ואומרת הגמרא, ואני מילי הוא דאית לב לא עביד. אנחנו למדנו, אולי אתה לא היית, אבל אנחנו למדנו. ושאשתו מקללתו בפניו, הכוונה על עסקי תכשיטיה, זה במקום ש... במקום שיש לו, זה לא הכוונה שהבן אדם עני ואשתו מבקשת שיקנה לה יהלומים. לא, הוא... יש לו, ואשתו מבקשת תכשיטים, והוא מסוגל לקנות, ולא רוצה. אומר הרב, ושאשתו מקללתו בפניו, אמר רבה, לזכה תכשיטיה, ואני מילי, ואלה הדברים, הוא דאית לי, שיש לו. ולא עביד. ואם זה הוא לא עושה, לא קונה לה. יסוד חיי המשפחה הטובים והמתוקנים, הראויים לברכת השם שתחול על נביהם, הוא שיהיה עולמה של האישה ותביעותיה המיוחדות, על פי מצב נפשה, אף על פי שאין להם כל יחס לעולם של האיש והלוך נפשו, גלויים לפני הבעל בתור בעל ואב הבית. ואף על פי שהתביעות של התכשיטין יכולות להיות רחוקות מחוג מבטו ומהשקפתו על החיים והמוסר. מכל מקום, יהיה יודע את לב האישה, כמה תוכל להיות נכאבת ונדאבת בחוסרה, בחסרה, את המוכרח על אלפים הצבא. אמנם, לעולם לא יוכל אור הברכה לחול, כי אם כשלא תקלקל השפעה זו של דעת נפש האישה את השורה, בתכשיטין, ביותם בכל צורכם לפי תכונת האישה, מכל מקום רק הרחבות לחיים, שאינם באים כי אם ביות לאדם היכולת להרחיב את חייו בתביעות כאלה, אבל אם יעמיס עליו על ידי זה עול כבד, הממרר את החיים יותר מהרחבה שיש בכוחם לתת, אין דעת, כי אם, הנה אתם רואים שיש פה הערה, כך הוא בכתב יד, ונראה שחסרה כאן מילה, וצריך עיון. והפלגה הבאה מתוך עיוורון וחיסרון, ההכרה במשקלה, כשם שהיא מעדפת באיזה אופן, תוכל גם כן לחסר, כי בלא דעת נפש לא טוב. על כן הדבר מוגדר רק בדעית לב ולא עביד. שרק בעת הישג היד, אז כאשר תתגלה רק הידיעה של הצורך הנפשי, אף על פי שהוא מיוסד בעולם אחר של נפש האישה, מכל מקום תתעורר החובה של הצדק למלא את הטוב המחויב, אל תמנע טוב מבעליו, בהיות לאל ידך לעשות. ושאשתו מקללתו בפניו, אמר רבה על עסקי תכשיטיה, ואני מילי ודאית לי ולא אביד. יסוד חיי המשפחה הטובים והמתוקנים הראויים לברכת השם שתחול על נביהם, הוא שיהיה עולמה של אישה ותביעותיה המיוחדות על פי מצב נפשה, אף על פי שאין להם כל יחס לעולם של האיש ולוך נפשו, גלויים לפני הבעל בתור בעל ואב הבית. ברור, מובן. זוגיות מוצלחת וחיי משפחה טובים ומתוקנים זה היכולת של הרגישות הנפשית של הבעל להכיל, לחוש, להבין, לרדת אל סוף דעתה של האישה, על אף שהמבנה הנפשי של האישה הוא מאוד שונה מהמבנה הנפשי של האיש. הזכרנו את זה כבר. נשים, עם בפני עצמו. מכל מקום, על אף השונות, חיי משפחה טובים ומתוקנים, הם ודאי מצריכים את היכולת של הבעל לחוש את עולמה הזר לו של האישה, ושיקיר את הלוך נפשה, על אף שזה מאוד מנוגד מהלוך נפשו. וזה מאחריותו. ואף על פי שהתביעות של התכשיטין יכולות להיות רחוקות מחוג מבטו ומהשקפתו על החיים והמוסר, מכל מקום היא יודע את לב האישה כמה תוכל להיות נכאבת ונדאבת בחוסרה את המוכרח לאלפי מצבה. איש לא זקוק לתכשיטין. איש לא רק שלא זקוק לתכשיטין, איש על פניו לא מבין בדיוק בשביל מה זה טוב תכשיטין. מה זה אמור לעשות? למה זה אמור להביא תועלת? מה אתה עושה עם זה בחיים? בטח זה לא מועיל לחיים, וחוץ מזה, תכשיטים, אפשר אני לא יודע אם קופנון טעמים, אבל אפשר להעלות כמה וכמה וכמה טעמים, נסביר איך שתכשיטים, זה דבר שלא עולה בקנה אחד עם המוסר, זה פשוט לא מוסרי. מה את רוצה, גברת, שכולם יסתכלו עלייך? מה, זה יפה? זה צנוע? חוץ מזה, יש בזה איזה תועלת? חוץ מאשר משיכת עין של הזולת. איזו חולשה נפשית. בן אדם צריך להיות עצמי בתוך עצמו, ולא לחיות בעיניים של אחרים. זה דבר שהוא תתרמה אנושית בכלל. ואפשר להמשיך ככה. ומכל מקום, זה צורת חשיבה גברית, והיא לא רלוונטית כאן. ופה צריך להבין שיש צורת הסתכלות אחרת. ועם כל הפיקחות בוא נגיד, כל הכבוד לשכל ולתכליתיות שיש בצורת החשיבה המבקרת הזאת את עולם התכשיטים, האישה צריכה תכשיטים. זה מבנה נפשי נשי. ואם זה שאתה לא מבין את זה, הציפייה היא שתבין את זה. זאת אומרת, אם אתה לא מבין, תרגיש, יש אנשים שצורת הבינה שלהם היא שונה. צורת הלוך הנפש שלהם היא שונה. ואנשים, במקום שהם נשיות, הם כאלה. ואף על פי שהתביעות של תכשיטין יכולות להיות רחוקות מחוג מבטו ומהשקפתו על החיים והמוסר, מכל מקום יהיה יודע את לב האישה. כמה תוכל להיות נכאבת ונדאבת בחוסרה את המוכרח לה לפי מצבה. אם האישה אין לה תכשיטים, זה במקום שהיא צריכה את זה והיא אוהבת את זה, אז זה פשוט, פוגע בעצמיותה הנפשית. ואם אתה בן אדם שאתה מסוגל לחוש את הזולת, שהזולת הזה זה עצמך ובשרך, ומכל מקום הוא זולת, והוא בנוי אחרת, אז כי אז זה סיבה טובה לברכה בחיי המשפחה. זה סיבה טובה להצלחה בזוגיות. וכשחסרה העדינות הנפשית הזאת, היכולת הנפשית לחשוב אחרת מאיך שאתה חושב, או לכל הפחות להבין שיש שחושבים אחרת מאיך שאתה חושב, או ליתר דיוק, יש שמרגישים אחרת מאיך שאתה חושב. אם אתה יכול להכיל את זה ולהתנהל עם זה, אז אתה ראוי להיות בעל ואב הבית. ולא, לא יש נקודות. אמנם, לעולם לא יוכל אור הברכה לחול, כי אם כשלא תקלקל להשפעה זו של דעת נפש האישה את השורה והתכשיטים בהיותם בכל צורכם לפי תכונת האישה, מכל מקום רק הרחבות לחיים שאינם באים כי אם בהיות לאדם היכולת להרחיב את חייו בתביעות כאלה, אבל אם יעמיס עליו על ידי זה עול כבד הממרר את החיים יותר מהרחבה שיש בכוחם לתת, דעת, אין זאת דעת האישה, כי אם חסרון דעת והפלגה הבאה מתוך עיוורון וחיסרון ההכרה במשקלה, כשם שהיא והפלגה הבאה מתוך חיסרון ועיוורון, נקודה. והפלגה הבאה מתוך עיוורון, נקודה. בואו ננסה להבין את זה ככה. לו זה היה כתוב כך, עוד פעם. אמנם, לעולם לא יוכל אור הברכה לחול, כי אם כשלא תקלקל להשפעה זו של דעת נפש האישה את השורה. הרב חותר לדבר שאנחנו מבינים. מאחר שהדברים פה לא כתובים טוב, אז בוא נחזיק ראש עם מה שאמור להיות כתוב, כדי שנצליח לפצח פה את הרעיון. אז הרב חותר לומר שנו, בן אדם עני ואין לו כסף, ואשתו זקוקה לתכשיטים, נורא. אז הוא נורא רגיש ביחס אליה, ועל כן, אז הוא הוציא את... את הכסף שאין לו לקנות לתכשיטים, וכתוצאה מזה אין להם מה לאכול עכשיו. אבל הוא רגיש. אז הוא לא רגיש, הוא טיפש. כי זה הכיוון שלשם הדברים חותרים. אמנם לעולם לא יוכל אור הברכה לחול, כי אם כשלא תקלקל להשפעה זו של דעת נפש האישה את השורה, זה מאוד חשוב לדעת את נפש האישה. אבל זה בתנאי ש... יש לך סולם ערכים ברור בחיים, יש לך עמוד שדרה שסביבו אתה מנהל את הדברים, ויש לך הבנה מה חשוב מאוד, למשל דעת נפש האישה, מאוד חשוב, אבל יש משהו עוד יותר חשוב, וזה פשוט האפשרות להתקיים. והתכשיטים, עם כל מה שהם באמת מאוד נצרכים לנפש האישה, אבל זהו צורך נפשי, איך נגיד, לא קיומי. אוכל זה קיומי. אז, ואם מרוב שאתה מודאג לזה שלא יהיה לה סבל המסכנה במה שאין לה תכשיטים, אז בסיכומו של דבר יהיה לה סבל במה שלא יהיה לה אוכל. לעולם לא תוכל, יוכל אור הברכה לחול, כי אם כשלא תקלקל השפעה זו של דעת נפש האישה את התשורה, לאבד את האיזון, את החשבון, את סולם הערכים. בתכשיטים, כאילו כתוב פה, עם היותם בכל צורכם לפי תכונת האישה, על אף שהם באמת, הם, לפי תכונת של האישה, זה דבר מאוד נצרך. אבל מכל מקום, הם רק הרחבות לחיים, הם לא תנאי קיומי לחיים. והתכשיטים אינם באים כי אם בהיות לאדם היכולת להרחיב את חייו בתביעות כאלה. זאת אומרת, בכלל, התביעות להרחיב את החיים, כבר מזמן לא החלפנו את המטבח. טוב, אבל זה בתנאי שבאמת באמת יש אפשרות, וזה לא, זה לא יכניס אותנו עכשיו לחובות להחליף את המטבח. כי להרחיב את החיים אולי לפעמים זה טוב, אבל זה הכל ביות לאדם יכולת לעמוד בתביעות כאלה. אני מציע שאחרי כאלה שיהיה פסיק ולא נקודה. אבל אם יעמיס אליו על ידי זה עול כבד, וזהו, נכנסים עכשיו לחובות, הממרר את החיים יותר מהרחבה שיש בכוחם לתת, אז הנה, החלפנו את המטבח, ועכשיו אנחנו בלחץ כזה שאנחנו לא יודעים איפה נשלם לילדים את החינוך, ולנסיעה להורים אין לנו כסף, כי אין חובות. אז אין פה, מה נעשה פה עכשיו עם המשפט הזה? אין זו דעת האישה, כי חסרון דעת. והפלגה הבאה מתוך עיוורון, משהו כזה. אני רק מציע שלא חסרה פה רק מילה, יש סיכוי שחסרים פה כמה מילים. אין דעת כל אדם סובל את זאת, והפלגה הבאה מתוך עיוורון. אבל אם ימיס אליו על ידי זה עול כבד וממרר את החיים יותר מרחבת שיש בכוחן לתת, אין דעת כל אדם סובלת זאת, והפלגה בא מתוך עיוורון. אבל להמשיך בלי נקודה אחרי עיוורון. טוב, את זה אני לא אקבל מראש, בגלל שתראה כמה נחמד יהיה אם עכשיו נגיד. וחיסרון ההכרה במשקלה, כשם שהיא מעדפת באיזה אופן, תוכל גם כן לחסר. כי בלא דעת, נפש לא טוב. חסרון ההכרה, זה רעיון שהוא סגור בפני עצמו, והוא בא להגיד, כאשר אתה לא מפעיל את השכל טוב, חסרון ההכרה במשקלה, אתה לא יודע לשקול מה חשוב ומה מאוד חשוב. כי בן אדם, הנה, אבל אישה נורא רוצה תכשיטים, אז מה נעשה? והיא רוצה את היעלום הזה, וזה באמת... טוב, זה נכון שאחרי זה זה יגמור לנו את כל את כל התלוש שלנו. אבל זה חשוב שהיא תהיה שמחה. אם זאת צורת החשיבה שלו, הוא לא יודע לשקול. חסרון הדעת, ההכרה במשקלה, כשם שהיא מעדפת באיזה אופן, הנה היא נורא, היא מעדיפה את טובתה של האישה, על פני טובת, זה בסוף יסתבר גם טובתה של האישה, אבל... על פני נגיד טובתו, טובת הבית, טובת הילדים, אני לא יודע מה. איזה השלכות יש מתי שאתה גומר את התלוש שלך על התכשיטים שלה. אז כמו שהיא מעדיפה באיזה אופן, היא מפריזה, מפריזה בערך, בחשיבות של הערך החשוב לדעת את נפש האישה. אבל היא תוכל גם כן לחסר. הבן אדם הזה אין לה שיקול דעת בקצרה. פה הוא נורא חשוב, הוא מאוד רגיש לה, כי הוא מפריז בערך של החשיבות להבין לדעתה של האישה. המוח הבלתי מאוזן הזה, האישיות הבלתי, שלא יודעת לשקול דברים על פי עמדה בחיים, על פי חוט שדרה בחיים, אז היא גם תוכל בהזדמנויות אחרות לחסר. כי כשאתה מקצין לכיוון אחד, הסיכויים שתקצין לכיוון אחר, והפוך, הם סבירים מאוד. כי בלא דעת, נפש לא טוב. אם אין שכל, אתה לא יכול להיות אדם טוב. ואם אתה אדם נורא רגיש, מאוד מבין לנפש זולתך, בטח במקום שאשתך, אבל אתה כל כך רגיש, עד שאתה לא יודע לשקול את הדברים, בשיקול דעת נכון. אז בסיכומו של דבר, אתה לא אדם טוב. זה על המשקל של אין עם הארץ חסיד ולא בור ירח חטא, ובלא דעת נפש לא טוב. פירוש הפסוק בצורה פשוטה, בלי שכל אתה לא יכול להיות אדם טוב. כי לפני שאתה טוב, כל דבר צריך בשכל. אז אני חושב, אז זו הצעה שלי לקריאת הפסוק הזה, ואני ואני חושב שהיא יפה, הצעה יפה. אז מחר שהיא הצעה יפה, בוא נשמור עליה. אז עכשיו נותר לנו לשים נקודה לפני וחיסרון. ונותר לנו במשפט הקודם איכשהו לדחוס משהו. לא יודע בדיוק מה, איזה מילים לדחוס, אבל הרעיון, אני מציע להחזיק אותו. הרעיון שזה לא דעת האישה, זה לא נקרא דעת האישה, כי משהו שלא בסדר, והפלגה הבאה מתוך עיוורון. כן, איך, מה?
אולי להכניס פה נפש האדם?
אין דעת נפש האדם, כי אם והפלגה הבאה מתוך חיסרון. מה הצעתך בדיוק? זה מתחיל יפה. זה הצעה סבירה. אין זו דעת כי אם שכלות והפלגה הבאה מתוך עיוורון. זה סביר. אז חסרות פה שתי מילים. אין זו דעת כי אם שכלות והפלגה הבאה מתוך עיוורון. הפלגה ברגישות ביחס לאישה שנובעת מעיוורון של סולם ערכים, של שיקול, של עת ומשפט ידע לב חכם. כל דבר. אתה צריך לתפוס בפרופורציות, כל דבר, במסגרת שלו. בסדר. נכון. במשקלה של הדעת. צריך... זאת אומרת, הדעת לא יודעת לשקול דברים. יש הרבה תחומים של הדעת. דעת סוברת ידיעות, דעת... מבינה לדעת זולתו. חלק מהדעת זה לדעת לשקול. יש לך ערכים סותרים. זה מצבים מאוד שגרתיים בחיים. תמיד בחיים של מבוגרים, של ילדים, זה לא ככה, הכל פשוט. כן, לא שחור לבן. אבל בחיי מבוגרים תמיד יש קונפליקטים, תמיד יש כמה דברים צודקים, וכמה תביעות צודקות, ועכשיו אתה צריך לשקול מה חשוב ומה חשוב יותר. במה מתרכזים ועל מה מבטרים. אבל זה נורא חשוב, איך אפשר לוותר. כי עכשיו צריך לוותר, כי הדבר הזה עוד יותר חשוב. זה דבר מאוד בסיסי בחיים. והיה ואין לאדם שיקול דעת במשקל. הוא לא יודע לשקול דברים. אז יש לזה השלכות מאוד כבדות. כן. זאת אומרת, כשם שהיא מעדפת, זה חוסר, הוא לא שוקל נכון. מה שכולה לא נכון, הוא מעדיף פה את טובתה של האישה, או מעדיף פה בשיקול דעתו, שאיננו יודע לשקול נכון, הוא מעדיף פה. מה הוא מעדיף? הוא מעדיף פה לא לפגוע באישה, לרדת לסוף דעתה, לחוש אותה. זה מאוד חשוב לו. זה כל כך חשוב לו, שזה יותר חשוב לו, הוא מעדיף את זה על פני שיקול דעת של, אומר, תשמע, תנהל את ההוצאות שלך במשך החודש, בצורה שתגמור את החודש. אז מה יותר חשוב? לגמור את החודש או לשמח את האישה? זה שני דברים נורא חשובים. והיה ושיקול הדעת בנקודה הזאת של תכשיטים, שזה רק... זה לא צורך קיומי לאישה, זה צורך נפשי עמוק, אבל לא קיומי. במקום שהוא מעדיף את השיקול, על כל פנים הוא נותן משקל עודף לערך הזה על פני הערך של סיום החודש, אז זו העדפה. במקום הזה הוא עדיף, זאת אומרת שיקול דעתו, שהוא לא מוצלח שיקול הדעת שלו, הוא טועה בשיקול הדעת שלו. אז פה הוא מעדיף את הכיוון הזה, טיפוס כזה שהוא אי אפשר לסמוך עליו, אתה רואה שאין לו שיקול דעת נכון, ולפעמים הוא מעדיף את זה עניין, אתה אל תתפלא אם תמצא אותו בפינות אחרות של החיים, שהוא דווקא מחסר. מה שפה מתגלה ברגישות יתר לנפשה של האישה, יתגלה שאין לו רגישות לנפשה של האישה. על כל פני זה עלול לקרוא. מה שלא יהיה, הטיפוס הזה הוא לא נכס לשלום בית. לא לשלום בית, ותצפה לצרות. כל פנים, כשאתה לא יודע, נכורה, אתה נורא מתחשב באישה, אבל זה בעצמו. אין מריבה בביתו של אדם על, על זה שאין מה לאכול שם. ביטוי קרוב לזה, כמו הזכרתי לכם, שיש בדברי חז"ל, שעדיין שכחתי לברר את הביטוי המדויק, אבל הרעיון הזה נמצא. אז כן, אז אני בעד הצעה של נאוריי, זה יפה. אז נקרא את המשפט עוד פעם, הכל ברצף. אמנם לעולם לא יוכל אור הברכה לחול, כי אם כשלא תקלקל להשפעה זו של דעת נפש האישה את השורה, בתכשיטים, ביותם, בכל צורכם, לפי תכונת האישה, מכל מקום רק הרחבות לחיים, שאינם באים כי אם ביות לאדם היכולת להרחיב את חייו בתביעות כאלה, פסיק. אבל אם יעמיס אליו על ידי זה עול כבד, הממרר את החיים, יותר מהרחבה שיש בכוחם לתת, אין זו דעת, כי אם שכלות והפלגה הבאה מתוך עיוורון. לא מוכרח להיות שכלות, יוכל להיות משהו אלטרנטיבי לשכלות, אבל שכלות זה אולי. וחסרון ההכרה במשקלה, כשם שהיא מעדפת באיזה אופן, תוכל גם כן לחסר, כי בלא דעת נפש לא טוב. על כן הדבר מוגדר, מתי באמת הוא אדם בלתי הגון, וכאשר אשתו הוא מגיע למין מצב כזה שמוציא מהכלים את אשתו עד שהיא מקללתו בפניו. הדבר מוגדר רק בדעית לב ולהבין, שרק בעת הישג היד, אז כאשר תתגלה רק הידיעה של הצורך הנפשי, אף על פי שהוא מיוסד בעולם אחר של נפש האישה, אבל אתה יודע שהאישה רוצה תכשיטים, וזה אפשרי, ושיקול הדעת הנכון אומר שגם אם תוציא את ההוצאה הזאת, בסדר, אתה לא תתעשר מזה, אבל לא תגיע לפת לחם מזה. ואתה יכול להסתדר עם זה, אתה יכול לספוג את ההוצאה הזאת. ואם אתה לא רוצה, כי יש לך המון שיקולים. אז זה לא בסדר. כאשר תתגלה רק הידיעה של הצורך הנפשי, אף על פי שהוא מיוסד בעולם אחר של נפש האישה, מכל מקום תתעורר החובה של הצדק למלא את הטוב המחויב. היא זקוקה לזה נפשית. היא לא זקוקה לזה קיומית, זה נכון. אבל נפשית היא זקוקה לזה. ואם אתה לא יודע לתמוך בנפשה ולספק אותה נפשית, אז אתה לא אדם טוב. כי באותו רגע שרק מתגלה הידיעה של הצורך הנפשי, אז שורת הצדק אומרת, תספק אותו. תתעורר החובה של הצדק למלא את הטוב המחויב. אל תמנע טוב מבעליו, ביות לאל ידך לעשות. טוב, בזאת סיימנו את הסוגיה הזאת. אנחנו בזאת בפתחה של סוגיה חדשה, סוגיה נכבדה מאוד, התלווה אותנו כמו סוגיות אחרות שהיו בעבר לאורך הרבה זמן להערכתי. אולי לא כל כך כמו, אני יודע, לא סוגיות כמו כל האומר, אינו אלא טועה, שזה ליווה אותנו איזה שנה. אבל מכל מקום, סוגיה נחמדה גם בכמותה. והנושא שלה הוא נגזר, אני חושב, מהמשך הסוגיה הקודמת. כי אמנם נתגלגלה הסוגיה על הדברים שהם מובילים לעניות. אבל זה היה בפתיחת סוגריים כתוצאה מדרשת הגמרא, עסק הגמרא, עסק החכמים פה, באותם פסוקים שמדברים שם בעמוס, על ראשית שמנים ממשך, הוא אמר רבי יהודה אמר שמואל, זה פלייטון וכולי. זה הכל פסוקים רותחים על השחיתות שהלכה שם בשומרון, שהובילה לגלות עשרת השבטים. ושם אנחנו למדנו את הסוגיה של השוכבים על מיטות שן וסרוכים על ארצותם, מה זה? ואז הפסוקים האלה שהם מסבירים את סיבת הגלות, כי הייתה שם את הזוועה הזאת של השחיתות המוסרית, ומזה אז היה מי שהסביר את זה, זה מי שמשתין מים בפני מיטתו ארור, ואז מגדף בר, רבי אבאו, מה פתאום, זה יהיה סיבה, כן יגלו בראש גולים, זה לא יכול להיות. ומזה התגלגלה סוגיית העניות. מה גורם לעניות? זה, כן, המשתין מים לפני מיטתו ארור, ועוד המזדל בטינת ידיי, ומי שאין לי אשתו מקללתו בפניו. אבל המסגרת של הדיון התחילה מאותם פסוקים שדיברו על סיבת הגלות. דומני שהגמרא פה חוזרת לסוגיה הזאת, סיבות הגלות, סיבת הגלות. מה הוביל לגלות? רבי אבאו הסביר שאלה בני אדם שהיו אוכלים ושותים זה עם זה, ודופקים מיטותיהם זו בזו, מחליפים מיטותיהם זה עם זה, מסריחים ארצותיהם בשכבת זרע שאינו שלהם. חיה זנות והניאוף, זה הייתה השחיתות שמוטטה את החברה והובילה אותם לגלות. על רקע זה ישנם פה סדרת פסוקים שהפעם הם אינם נמצאים בעמוס, אלא הם נמצאים בנביא מקביל לנבואתו של עמוס, שהיה באותה תקופה, וגם הוא התריע בסגנונו הוא על הגלות הממשמשת ובאה, וגם הצביע על הסיבות לכך, מה מוביל לגלות. וזה מה שאומרת לנו הגמרא. דרש רבה ברי דרב אילאי. מהי דכתיב? מה זה הפסוקים האלה שמדברים בישעיהו, שמתארים שם את תהליך הריקבון של עם ישראל ויציאתו לגלות? מה דכתיב? היומר שם, יען כי גבו בנות ציון. אתם יודעים מה? אולי נפתח את זה קריאת הפסוקים בתוך התנ"ך עצמו. זה פסוקים שבתחילת ספר ישעיהו, בפרק ב', ליתר דיוק בפרק ג', אבל נשנם פה פסוקים אולי אני קצת אעריך לכם, למרות שזה לא ממש נצרך להבנת מה שהרב עומד להסביר. אבל זה יכניס נופך לדברים. פרק ב' בספר ישעיהו, הוא ידוע, אני חושב, לכל ילד בישראל. כשהוא מתחיל במילים, הדבר שחזה ישעיה בן עמוץ על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים. היה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות ונערו אליו הגויים. פסוקים נורא מפורסמים. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוהי יעקב ואירועים מדרכה ונחם ברכותיו, כי מציון תצא תורה עוד בשם ירושלים. מי לא מכיר? אחר כך יש עוד פסוק שגם הוא מאוד מפורסם. בית יעקב לכו ונלכה באור השם. רק מה שפחות מפורסם זה המשמעות של הפסוק הזה. הפסוק הזה זה פסוק שהוא שובר כיוון מהפסוקים הקודמים, והטון שלו הוא אומר, בית יעקב, יש איזה חזון כזה מדהים, יש איזה ייעוד כזה ניסה, שם באחרית הימים, המציאות היא כל כך נשגבה, הולכת ונפתחת פה, הציפייה הפנימית של האנושות כולה, ההוויה כולה, ליום הגאולה, איך שהכל הופך להיות לאחדות אוניברסלית, הכל הולך ומתאחד פה בדבר השם, שהוא היסוד שמחולל את השמיים ואת הארץ, והולך ומתגלה במגמה התורית, המוסרית, הרוחנית, הכלל ישראלית, ויפרוץ באחרית הימים, בתור מסעת נפשה של האנושות כולה, וכל זה תלוי בנו. אז בית יעקב, לכו ונלחם באור השם. מה קורה איתכם בית יעקב? כי נטשת עמך בית יעקב. אתה עזבת את התודעה הלאומית שלך בית יעקב. כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים ולידי נוחרים יספיקו. בית יעקב, אתה כבר נמצא בתהליך הגאולה. בית יעקב, אתה כבר נמצא בחרית הימים. אז למה אתה בוגד בזהותך, ביהודך, בתרבותך, במהות הלאומית שלך בית יעקב? נטשת את עמך בית יעקב. פעם היית בעל רוח לאומית, כיום אתה מאבד את השאיפות הלאומיות שלך. כי מלאו מקדם, אונקדוס, תרגום ינתן אומר פה, כי מלאו כמקדם, שוב מתמלאים עבודות זרות כמו מקדם. כל תרבות זרה היא מיובאת, היא הופכת להיות על אור שמחתנו, ועוננים כפלישתים, עוסקים במיסטיפיקציות, במאגיות, עוזבים את השכל הישר, עוזבים את המוסר, ועוסקים בכל הורוסקופים, עוננים כמו הפלישתים, כמו התרבויות ההזויות של הימים הקדומים. ובילדי נוחרים יספיקו, הרמב״ם מסביר ילדי נוחרים יספיקו לא כפשוטו, כמו שרש"י מסביר, שהוא, הם בועלים גויות ויולדים גויים וממילא צריכים לפרנס אותם. זה הכיוון של רש"י, הפשט. הרמב״ם מסביר את זה כמטאפורה ידועה בישראל, כל המלמד בין חברו תורה כאילו ילדו. ילדי נוחרים זה, אני מקצר, תרבויות זרות. ילידי רוח נוחרים, בזה מספיקים. בזהות התרבותית שלכם אתם לא עוסקים, אבל בתרבויות זרות בזה מתעסקים. איך זה ייתכן? הציפייה הזאת לגאולה היא כבר מתרחשת, אז מה קורה איתכם? ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קצה לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים ואין קצה למרכבותיו, ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו אצבעותיו. כסף, מעמד כלכלי מעולה, כולם פה עשירים, כולם פה מרכבות, סוסים. נו, מן סתם זה, הנביא לא יכל לפני 3,000 שנה להגיד לכולם יש רכבים, שני רכבים וכולי. אבל זה מה שהוא מתאר, כסף, זהב, אין קצה לאוצרותיו, סוסים, אין קצה למרכבותיו. ותמלא ארצו אלילים. למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו אצבעותיו. הכל פה סוגדים כל אחד, יש להם ערכים מוחלטים. כל אחד והאידיאל הקטן שלו, האידיאל האישי שלו, לאשר עשו אצבעותיו. וישח אדם וישפל איש, אומר הרב קוק, וישח אדם וישפל איש, כל אדם דואך אל גסות חומרניותו הפרטית. הכל פה אגואיסטי, הכל פה חומרני, הכל פה פרטי. וישח אדם וישפל איש, אובדן האנושות, האנושיות, אובדן האדם, אין פה אדם, אין פה איש. ואל תישא עליהם. אל תישא עליהם, אומר פה המדרש, פונה פה הנביא לקדוש ברוך הוא ואומר, אל תישא עליהם, אם אתה רוצה לנהל פה את הדברים בזכותם, זה בלתי אפשרי. הגאולה לא תצליח להמשיך בצורה הזאת. כי העסק פשוט קורס בכל המערכות האישיות, משפחתיות, חברתיות, ערכיות. ואל תישא להם, לא בזכותם. וכמו שהנבואה אומרת בספר יחזקאל, לא למענכם אני עושה בית ישראל, יוודא לכם. ונקוטטתם בפניכם על מעלליכם הרעים ומעשיכם אשר לא טובים. וכמו שמטבע לשונית שאנחנו אומרים כל יום, לכל הפחות שלוש פעמים ביום, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו. אל תישא להם, זה לא בזכותם, אלא למען שמו. אל תישא להם, אלא למען שמך. רק זה מה שיחזיק פה את הגאולה. והפסוקים פה ממשיכים, תארים פה מציאות מאוד זוהמת, אלוקית. בו בצור, יתאמן באפר, מפני פחד אדוני ומהדר גאונו, אין גבהות אדם שפל, ושחרו מנשים, ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. הגאווה הזאת, השחצנות הזאת, הערכים האנושיים שהם הופכים להיות לערכים המוחלטים, האלטרנטיביים לכל תוכן אלוהי, זה לא ימשיך הרבה זמן כך. עיני גבות אדם שפל, שחרום אנשים, ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. והפסוקים ממשיכים פה, אני קצת מדלג. ביום ההוא ישליך האדם את אלילי חספו ואת אלילי זהבו. הסגידה פה זה לכסף ולזהב. ויבוא טיפול אלוהי שהוא ישבור את האוריינטציה החומרנית, המטריאליסטית הזאת, הנהנתנית הזאת, אשר עשו לו להשתחוות, לחפור פירות ולהטלפים, לסגידה, לעיוורון, ליצורים חסרי העיניים, חסרי הראייה. הראייה זה תמיד ההשתמשות בשכל. אנחנו אומרים, הבט, תתבונן. אבל מתי שהסגידה היא, זאת אומרת, האדם, מה שמניע אותו בחיים זה החוויה החושנית שלו, השכל, ישנם מינים, משפטים כאלה שמאוד מצויים בהמון. תראה, השכל, אי אפשר לסמוך על השכל, על ידי השכל אפשר להוכיח כל דבר. זה משפט מצוי בחברה. עד שהחברה מדרדרת למסכנות הנפשית, הרוחנית, השכלית הזאת, שמוכיחים בהוכחה שכלית שאי אפשר לסמוך על השכל, אז על מה אתה כן סומך? שלא לדבר על האבסורד בזה שהוכחת לי שכלית שאין לי לסמוך על השכל, אבל לסמוך על הוכחה שלך שאין שכל, אני כן צריך לקבל. אבל זה סגידה לעיוורון. זה נקרא, האלים הם חפור פירות, עטלפים, כוחות החיים העבריים, זהו, בלי שכל. תעשה מה בראש, זרום עם עצמך, מה שאתה מרגיש. זה האלוהים. האלוהים הזה זה האדם בעצמו, בתחושות שלו, בלי שכל. אבל ישליך האדם את אלי חספו ואת אלי זהבו אשר עשו לו להשתחוות לחפור פירות ולעטלפים, לבוא בניקרות הצורים ובסיפי הצלעים מפני פחד אדוני ומהדר גאונו ובקומו לערוץ הארץ. יהיה פה מהלך אלוהי שיערוץ את הארץ, יערוץ, יחפור את האפיק וייצור ערוץ לזרימה האלוהית. זה נקרא לערוץ הארץ. והכותרת, חידלו לכם מן האדם אשר נשמע באפו, כי במה נחשבו. בזה מסתיים פרק ב'. תפסיקו מההומניזם הזה. תפסיקו מהסגידה הזאת לערכים האנושיים. חידלו לכם מן האדם, כי במה נחשבו. אתה לא יכול להקים פה מוסר, ואתה לא יכול להקים פה חברה, אתה לא יכול להקים שום דבר, ודאי לא מדינה, שתחזיק מעמד ולא תתפורר אם הערכים הם הומניסטיים, כלומר, הערך האנושי, נקודה. כי במה נחשבו? ומתחיל פרק ג' והוא לא מעוטט פרק ג' שהוא מדבר על תקופה אחרת, אלא ממשיך בטון הבא. כי הנה האדון אדוני צבאות מסיר מירושלים ומיהודה משען ומשענה, כל משען לחם וכל משען מים. חז"ל אומרים משען לחם, משען מים. משען לחם אלו הלכות, משען מים אלו אגדות. כלומר, יהיה משבר תורני, מיעוט תורה. או אולי לא בטוח כל כך מיעוט תורה מבחינה כמותית, אבל לא דבר שאתה יכול להישען עליו. מיעוט תורה מבחינה איכותית, כי אין מי שאתה יכול לשמוע ממנו והוא יודע הלכה שאתה בטוח בזה, ואין מישהו שאתה יכול לסמוך עליו שיודע אגדה. ואתה יכול לסמוך עליו. כי הכל קטן. כי הנה אדון, אדוני צבאות, מסיר מירושלים יהודה, משען ומשענה, כל משען לחם וכל משען מים. גיבור ואיש מלחמה, שופט ונביא וקוסם וזקן, שר חמישים ונסופנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש. כל הדמויות שהם יכולים להיות דמויות מנהיגיות, דמויות שראוי ללכת אחריהם, גיבור ואיש מלחמה, שופט ונביא, קוסם וזקן, אנשי איכות, אנשי מעלה. אין, לא יהיו. שר חמישים ונסופנים, אין, לא יהיו. יועץ וחכם חרשים ונבון לחש, לא יהיו. השם מסיר מיהודה וירושלים. המושג יהודה וירושלים, אני לא מעריך עכשיו, תקבלו ממני, כי כל מה שאני אומר פה זה הקדמה בענייננו. אז לכן אני לא ממש מעריך, למרות שאני מאוד מעריך, אני לא ממש מעריך מה שאפשר להעריך פה. אז רק קבלו ממני שירושלים ויהודה, זה כמו מה שנוהגים להגיד בימינו, הקודש והחול. יהודה מציין את החול, יהודה לעומת ירושלים, אתם רגילים שהייתה יהודה לקודשי ישראל לממשלותיו, יהודה זה הקודש וישראל זה החול. זה בצמד יהודה וישראל, אבל בצמד יהודה וירושלים שחוזר פעמים רבות, גם תחילת הנבואה של ישעיהו פה, הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. יהודה זה הפריפריה הרחבה שבמרכזה ירושלים. החול הוא המרחב התרבותי הרחב שריכוזו, תכליתו, התוכן הפנימי שלו, זו נקודתו הפנימית, הקודש. הקודש והחול, יהודה, ירושלים ויהודה. והנה אדון, השם צבאות, מסיר מירושלים מיהודה, הן מערכי הקודש, אין מערכי החול, יהיה משבר הנהגתי. כל הדמויות שאפשר לסמוך עליהן, לא יהיו. ונתתי נערים שריהם ותעלולים עם שילובם. נערים שריהם, המפרשים, המדרש אומר פה, אנשים מנוערים מן התורה. נערים שריהם, אנשים שהם מנוערים מן התורה, ותעלולים עם שילובם. תעלולים, אומרים המפרשים, תף ושין לפעמים מתחלפות, כמו תורה בארמית, שור. תעלולים, שעלולים. שואלים, שואלים קטנים. תעלולים, שעלולים. שואלים, נוכלים. אנשי מניפולציות, אנשי מניפולציות ערמומיים, תעלולים עם שילובם, מה שנקרא פוליטיקאים. וניגס העם איש באיש ואיש ברעהו, ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. ניגס העם איש באיש ואיש ברעהו. אני חושב בלשון מודרנית נוהגים להגיד, כל אחד נכנס לנשמה של השני. כל אחד מועך את השני. ניגס העם איש באיש ואיש ברעהו, ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. מתגאים, הנקלים הם מתרהבים, הנערים, המנוערים, הריקנים, הם מתגאים על פני הזקנים, המכובדים אמורים להיות מלאי החוכמה. והנקלה הוא ירהב, האדם הנקלה הוא ירהב בנכבד. משבר ערכים, טיפוסים ריקנים, חסרי כל ערכים, הם אלה שהם שופטים את אנשי הערכים. הם אלה שאומרים מה נכון, מה לא נכון, מה מכובד, מה לא מכובד. בימינו זה נקרא עיתונות. כי יתפוס איש באחיו, בית אביו, סמלה לך, קצין תהיה לך, במכשלה הזאת תחת ידיך, בסוף יתפוס אחד, ויגיד מישהו מבית אביו, שהוא קשור למשפחה או לרוחנית שלו, ויגיד לו, סמלה לך. סמלה זה הבגד המכובד. אמר רבי יוסי, אמר רבי יוחנן, מעולם לא קראתי לבגדיי בגדיי, לבגדיי מכבדותיי. המלבוש של האדם הוא מציין את ההופעה המכובדת שלו. שאומרים לך שיש לך סמלה, זה איש מדהים אתה, או איש מידות אתה. לך יש מידות, אתה איש מוסרי, אתה, זה כמו כל תמיד חכם שיש על בגדו רבב, אז אוי אוי אוי, כי הבגדים מציינים את המידות, את ההופעה החיצונית שלך, שהיא ההופעה העצמית כפי שהיא מתבטאת בחוץ, זה המידות הנפשיות. ומי שיש לו בגד, יש לו סמלה, זאת אומרת הוא בעל מידות. אתה איש מידות, יש לך מידות טובות. קצין תהיה לנו, תפוס פיקוד, תנהיג, יש פה משבר ערכים, אין פה על מי לסמוך, אין פה על מי לשאת עיניים, אתה כן יכול. והמכשלה הזאת תחת ידיך, המכשלה הזאת, תכף הפסוקים יגידו פה, כי כשלה ירושלים ויהודה נפל, המכשלה הזאת שמתוארת פה, אתה מסוגל לעשות משהו, למה אתה לא תופס הנהגה? יישא ביום ההוא לאמור, לא יהיה חובש. לא, הוא יישבע, לא, אני לא מוכן. אני לא מוכן להיות מנהיג, אני לא... אתם רוצים שאני אהיה המנהיג שלכם, אבל אני לא מנהיג שלכם. כי לא יהיה חובש, אני לא יכול לרפות פה את שבר התרבותי והערכי הזה של העם. כי בביתי אין לחם ואין סמלה. בבית שלי אין לחם, זאת אומרת, אמרנו, משען לחם אומרת הגמרא, אילו הלכות. בביתי אין לחם. אני לא תלמיד חכם, אני לא סיימתי ש"ס. אין לי לחם. ואין לי שמלה, אל תגיד שאני בעל מידות טובות כאלה. אני לא בעל מידות כאלה, כמו שאתה עושה אותי. אני לא. הוא לא מכחיש, הוא לא אומר שבביתי גם אין מים. דווקא בביתו יש מים, את זה הוא לא מכחיש. אבל אין לו לחם ואין לו שמלה, לכן הוא לא ידחוף את עצמו בתור מנהיג העם. לא צימון קצין עם, אל תדחוף אותי, אני לא רוצה להיות בהנהגה, ולא לוקח אחריות על ניווט הציבור פה. כי כשלה ירושלים ויהודה נפל, כי לשונם ירושלים, כשלה ירושלים, עולם הרוח, עולם התורה, עולם הערכים, עולם האמונה, כשלה, ויהודה נפל, מערכת החול. כי כאשר אנשי הרוח הם לא מתפקדים, מה אתה מצפה מהמערכת החילונית? כי לשונם ומעלליהם אל אדוני למרות עיני כבודו. כי כל ההתנהגות, כל ההתנהלות זה למרות את עיני כבודו. זה לא מתאים עם המבט האלוהי, עם ההשגחה האלוהית, עם התכלית האלוהית הולכת ומובילה פה את הכל אל עניינה. מה העניינה של התכלית האלוהית? זה מה שכנראה שמענו בהתחלה. הדבר שחזאי שהיה בן אמות של יהודה בירושלים, בחית הימים נכון יהיה בית השם בראש הערים וניסה מגבעות ונערו אליו כל הגויים ואמרו על מי מרבים לכו ונעלה אל הר השם ולבית אלוהי יעקב ונראינו דרכיו ונלכה ברכותיו וכולי. הכרת פניהם ענתה בם וחטאתם כסדום הגידו לא כיחדו, אוי לנפשם כי גמלו להם רעה. זה כמו שנוהגים להגיד בימינו, על הפנים. רואים להם על הפנים, המצב הוא, על הפנים רואים מה מצבם על הפנים. הכרת פניהם ענתה בם, חטאתם כסדום הגידו, לא כיחדו. כולם מרגישים שהמצב לא בסדר. אוי לנפשם. אבל למה המצב לא בסדר? כי הם גם לא לנפשם רע. אמרו צדיק כי טוב, כי פרימה עליהם יאכלו. אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו. הם אוכלים את מה שהם בשלים. עמי נוגסב מעולל ונשים מה שלובו. עמי מאשריך מתאים ודרך אורחותיך בילאו. עמי נוגסב, למעלה אמרנו, וניגס איס, וניגס העם איש באיש ואיש ברעהו. כל אחד מדכא את השני, כל אחד נכנס לנשמה של השני. עמי נוגסב מעולל. נוגסב הם המעוללים האלה, זה כמו התעלולים האלה. הם הטיפוסי המניפולציות האלה, הערמומיים האלה, אלה שמדכאים את נפשך עמי. עמי נוגסב מעולל, ונשים מה שלובו. פנמיניזם, האישה, הנשים מושלות. לועג פה הנביא מלפני 3,000 שנה, ואומר, עמי, מי שמדכא את נשמתך, זה אנשי המניפולציות האלה. ונשים מאשלו בו, צורה לך עמי. עמי, מאשריך מתאים ודרך אורחותיך בילאו. עמי, מאשריך אלה שאומרים לך, לך לכיוון הנכון, זה נכון, זה הכיוון, זה ערכים. שוויוניות, קידום האישה, זכויות הפרט, תדאג לעצמך, תהנה מהחיים. זה הכיוון, ואם אתה בכיוון הזה, אתה כנראה בכיוון הטוב. מאשריך מתאים, ודרך אורחותיך בילאו. ניצב אדוני ועומד לדין עמים, אדוני במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו, אתם בירתם הכרים, גזלת העני בבתיכם. מה לכם תדכו עמי, ופני העניים תתחנו, נאום אדוני אלוהים צבאות. כאשר עומד השם לריב ולדין עם העמים, באחרית הימים, יהיה פה מאזן בינלאומי, אלוקי בינלאומי. ירד השם אל עמק יהושפט, חשבון על כל ההיסטוריה כולה. במסגרת זו של הדין האלוקי עם כל העמים כולם, יבוא גם דין עם זקני עמו ושריו, עם ההנהגה הציבורית בישראל. אתם בירתם הכרם, כי כרם השם צבאות בית ישראל. אתם בירתם הכרם, גזלת העני בבתיכם. העני, בך יחסו עני עמי, אין עני אלא בדעת, והעם הזה הוא עם עני, ואל עם עני תושיע, ועיניים רמות תשפיל. העני, העם הזה שהוא עני, עני בדעת, עני באיכותו הנפשית, אתם גוזלים אותו. את האיכות הרוחנית שלו, את האיכות התרבותית שלו, את האיכות הזהותית שלו, אתם אחראים על זה. גזלת העני בבתיכם. מה לכם תדכו את עמי? למה אתם מדכאים את העם שלי? ופני עניים תתחנו, מועכים אותם. נאום אדוני אלוהים צבאות. ואז באים הפסוקים, ויאמר אדוני, יען כי גבהו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון, ומסקרות עיניים הלוך ותופוף תלכנה, וברגליהם תעקסנה. וסיפח אדוני קודקוד בנות ציון, ואדוני פתיהן יערה. ביום ההוא יסיר אדוני את תפארת העקסים והשביטים והסערונים, והשביסים והסערונים, הנטיפות והשירות והרעלות, הפירים והצעדות והכישורים, ובתי הנפש והלחשים, הטבעות ונזמי האף, המחלצות והמעטפות, והמטפחות והחריטים, הגיליונים, הסדינים, הצניפות והרדידים. והיה תחת בוסם, מה כיה? ותחת חגורה, נקפה. ותחת מעשה מקשה, כורחה. ותחת פתיגיל, מחגורת צק. כי תחת יופי. מתייך בחרב יפולו, וגבורתך במלחמה, וענו ועבלו פתחיה, וניקת לארץ תשב. והחזיקו שבע נשים באיש אחד ביום ההוא לאמור, לחמנו נוכל, שמלתנו ילבש, רק יקרה שמך עלינו, אסוף הרפתנו. ביום ההוא, יהיה צמח אדוני לצבי ולכבוד, ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל, והיה נשאר בציון ונותר בירושלים קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. אם רחץ אדוני את צועד בנות ציון, ודמי ירושלים ידיח בקרבה, ברוח משפט וברוח באר, וכו'. רציתי להגיד לכם בכל ההקדמה הזאת, שאני חושב ש... אני מקווה שהצלחתי להרשים אתכם בקריאה הזאת, על מה הפסוקים שפה הם סוגרים פה בסוף, על יען כי גוונו בנות ציון, על מה הם מדברים? הם מדברים על מה שהיה? על סיבת החורבן? פה? אני מודה, אין לכם את הספר, את הספר מולכם, אבל אני מקווה שקלטתם. אין שום סימן שזה מדובר על מה שהיה. משמע שזה מדובר על מה שיהיה. ומכל מקום, סוגייתנו היא מבינה שזה מדובר על מה שהיה. בגמרא ככה משמע. והגמרא מתחילה במילים, דרש רבה, ברי דרב אליי, מה דכתיב? מה הכוונה? מה הלך שם מבנות ציון האלה? בנות ציון אומרים המפרשים, אלה זה מפרט, רזולוציה גבוהה על לעג הנביא ואומר, עמי, נשים מה שלו בו. במסגרת בעיית הנשים ותרבות הנשים אצלך עמי, אז יש רזולוציה שנקראת יען כי גבהו בנות ציון. יש פה תיאור של הבעייתיות של אנשים. ושואלת הגמרא, מה הלך שם? וזה יהיה הדיון, ובעזרת השם נדון בפעמים הבאות בצורה יותר מפורטת.